נתחיל לדבר קודם כל על המושג עצה. עצה, לתת עצה. רבי נחמן אומר שלתת עצה למישהו זה כמעט כמו נישואין. זה דיבור חריף, לא פשוט, נכון? אז לפי זה, לתת עצה בלי שביקשנו זה סוג של הטרדה. הנה נדמה את זה ליחסים בין אישיים. תראו את המילים שלו, הוא אומר, כי העצות שמקבל הוא בחינת נישואים וזיווג. כתוב שהנחש בעל חווה, ככה אומר המדרש. אנחנו נפרש את זה, הנחש היא שיאני, לשון נישואים. שעצות הנחש שקיבלה היא בחינת נישואים. יש פה ככה דיבור מיוחד. זאת אומרת שכשאני מקבל עצה ממישהו, ביחסיות מסוימת יש בזה עניין של זיווג. לכן עניין מאוד חשוב שקודם כל לראות ממי אנחנו מבקשים עצה. וגם אם יש לנו עצות מאוד חשובות לתת לאחרים, אז עלינו להמתין איתם. כי עצה שלא התבקשנו או לא, והזולת לא באמת מוכן אליה, אז הרבה פעמים זה פועל לא לטובה. טוב, נקודה השנייה שרציתי לדבר, על זה ככה באתי לכם ישר עם העצות. אני מקווה שבהשגחה פרטית זה פוגש מישהו, כי לפעמים אני מגיע עם דיבור ש... אני לא סגור לגמרי עד הסוף עבור מי זה נאמר, אבל אני יודע שבהשגחה פרטית בטח זה מגיע לאוזניים הנכונות. ונחן אמר פעם שיש שלושה סוגי דיבורים. יש דיבור שנועד אליי עכשיו, יש דיבור שנועד לי לאחר זמן, ויש דיבור שאני נועדתי להביא את זה בכלל ולהעביר את זה למישהו אחר שהוא אמור לשמוע את זה. עכשיו אני קורא מתוך פרק למדלת בליקוטי מאורן, הוא אומר כך, כתיב חרפה שברה ליבי. היינו חרפות וביזיונות שוברים ליבו של אדם. מה זה חרפות וביזיונות? זה בדרך כלל דברים שמגיעים מבחוץ. חרפות וביזיונות שוברים ליבו של אדם. והתיקון זה לב שהוא נשבע, צריך לתקן אותו. והתיקון, על ידי שמקשר את ליבו להנקודה שייך לליבו בעת הזאת. ועל ידי זה נתבטא לחרפה השורה על ליבו. אנחנו מדבר על המושג נקודה, שבשביל להסביר את זה, נקודה היא כמו הקשר בין מעיין ונחל, אז המעיין הוא יותר פנימי לנחל, אז ככה זה גם כן הקשר בין הלב לבין הנקודה השייכת לליבו. כביכול הלב באופן מסוים הוא יכול להיות ניזון או מהמימד הכי פנימי שבתוכנו, או להיות ניזון מבחוץ, מהערכה של אנשים, מהוקרה של אנשים. אז כשהוא נשבר כתוצאה מחרפות וביזיונות, כתוצאה מ... קשר לא נכון בחוץ, אז אומר רבי נחמן, הדרך היא להתחבר לנקודה, למימד הפנימי שבדרך כלל אנחנו לא בקשר איתו. מתי אנחנו מחדשים את הקשר איתו? כשדברים בחוץ מתחילים להתפרק. כשדברים בחוץ שמהם קיבלנו בדרך כלל כוח וינקנו אנרגיה, אז כשהם מתחילים להישבר, אנחנו פוגשים את המימד היותר הפנימי. זאת אומרת, אנחנו פוגשים את המימד היותר הפנימי בתנאי שאנחנו באמת מסכימים לפגוש אותו. יש אנשים שהמציאות החיצונית שלהם מתפרקת, אין להם שום מושג איך להתחבר למקור יותר פנימי. כל מה שהם יודעים זה רק את העולם החיצוני. העולם הפנימי הוא באמת לא מוכר להם. ולפעמים בהשגחה פרטית דברים בעולם החיצוני נשברים בשביל שנעשה היכרות עם העולם הפנימי. בסיפורי מעשיות, במעשה מחכם ותם, יש שלב מסוים בסיפור שהחכם נורא סובל. שמה החכם והתם זה שני חברים שגדלו ביחד, והחכם יצא לטייל בעולם ולמד כמה מקצועות, למד כמה מלאכות להתפרנס מהם, והתם נשאר במקומו ונשא אישה ולמד את מלאכת הסנדלרות, ורבי נחמן מתאר את זה שהוא היה מלא שמחה תמיד. מתוארת בסיטואציה שאין לו כמעט בגדים, יש לו רק בגד אחד, אבל הוא מחליף את השם של הבגד הזה בהתאם למה שהוא צריך. אם הוא צריך את זה לחתונה, הוא קורא לו בשם כזה. אם הוא צריך את זה לבית כנסת או לעבודה או לשוק. זה לא רק, זה אפילו בגד אחד לא ולאשתו. זאת אומרת, בגד אחד הכוונה היא ליציאה בחוץ. אז היה בגד מיוחד למי ליציאה החוצה. טוב, זה כנראה, זה כבר סגולה להסתדר שהם לא יכולים, אין להם זוג גדים כאלו. שהיא יוצאת הוא בבית, שהוא בבית היא בחוץ. אז זה כבר יכול להוביל למקום טוב. והטעם בסיפור הוא מאוד מרוצה ממה שיש לו. הוא כל הזמן בסביעות רצון. ומנהגו היה שהיה תמיד בשמחה. ולעומת זאת החכם, כל מה שעובר עליו הוא סובל. הוא לומד צורפות, הוא לומד שיבוץ אבנים טובות, הוא לומד הרבה דברים. אבל בפנים הוא כל הזמן לא שבע רצון ממה שקורה. והחבר שלו, התם, שמאוד אהב אותו, אומר לו, מי ייתן שתבוא על מדרגתי? אומר לו, מי ייתן שתזכה להיות טעם כמוני? אז החכם שם בסיפור התחיל לצחוק, ואמר, זה שאני אהיה משוגע כמוך זה אפשרי, שאני אהיה חולה ואשתגיע. זאת אומרת, הוא לא לוקח בחשבון שיש מציאות כזו, שבן אדם יכול להיות מרוצה מעולמו, ואת עיקר ההזנה שלו, את עיקר החיות שלו, הוא מקבל מעולמו הפנימי. בשביל החכם, שכנראה הוא לא כל כך חכם, אבל הוא חכם במוטיבים חיצוניים, במובן הזה של מנת משכל, ובמובן הזה של ממון, הוא לא מסוגל לתפוס שיש יכולת להיות בשמחה מעצם הקיום. עצם החיים שלנו, עצם הניצוץ האלוקי שמחיה אותנו. ולכן, כשאתה מאחל לו להיות כמוהו, כל מה שהוא רואה בזה זה שיגעון. בכלל לא בעולם המושגים שלו. אז הוא אומר לו, שאני אהיה חולה או חלילה אהיה משוגע, הוא אומר לו, זה יכול להיות. אבל אז הוא מוסיף, החכם שם בסיפור, אבל שאתה תהיה חכם כמוני, דהיינו עם כל השפות שאני דובר והמיומנויות שאני יודע, זה אין סיכוי בעולם בכלל. אז מה הוא עונה לו? התם? הוא היה הרי תם. תם זה גם ראשי תיבות תמיד מרוצה. אז מה הוא עונה לו? אצל השם יתברך הכל אפשר. אומר לו, אני לא מגביל את האפשרויות. אני לא מגביל את האפשרויות של השם יתברך. הכל אפשרי. ובאמת מאותו רגע הסיפור הזה עובר מהפך. זה מתחיל בזה שהמלך ראה במרשם התושבים שרשומים חכם ותם. יש הרבה חכמים והרבה תמימים בכל ממלכה, אבל שמופיעים בצירוף שני שכנים, החכם והתם, אז הוא התעניין לדעת מי הם, והוא ביקש להזמין אותם אליו לשיחה, ומאז מתחיל, יש טוויסט מאוד מעניין בעלילה. רק שהנקודה הזאת, לדעת, שלפעמים יש לנו שמחה שתמונה בעמקי הלב. עמקי הלב, לצורך העניין, זה הנקודה ששייכת ללב. והלב החיצוני, שבדרך כלל הוא ניזון מאנשים ודברים בחוץ, יש פעמים שהוא נשבר בשביל להזמין אותנו לעשות את העבודה פנימה ולהיות בקשר עם הנקודה המחיה את הלב. רבי נחמן אומר שיש שלוש נקודות שכל אחד כדאי לו להכיר אותם, את הנקודות הללו. שכשבן אדם מכיר את הנקודות הללו, הוא בדרך הנכונה. אז יש נקודה אחת, שזה הנקודה שבליבי, הנקודה שמחיה את הלב, הנקודה השייכת ללב, שאותה אפשר גם לגלות בהתבודדות. זה לגלות את הטוב המיוחד שבי, זה לגלות את המהות, הטוב הפנימי שלי, שהוא לא תלוי הישגים חיצוניים. ויש עוד נקודה שאותה אפשר לקבל בשיחת חברים. אני קורא את זה מתוך מילותיו. הוא אומר כך, כי יש בכל אחד מישראל דבר יקר, שהוא בחינת נקודה מה שאין בחברו. זאת אומרת, בכל אחד מאיתנו יש נקודה ייחודית שמאירה בנו. זה לא אומר שאנחנו יותר טובים מהאחר, זה אומר שבי יש מה שאין באחר, ובאחר יש מה שאין בי. רק מה הולך ומתגלה פה בטקסט שאני עוד מעט אמשיך לקרוא אותו? שאנחנו אמורים להיות ניזונים אחד מהנקודה של השני. זאת אומרת, אני אמור לזהות ולאתר את הטוב שיש בזולת, ועצם זה שאני רואה את הנקודה היקרה שבו, את ייחודיותו, ואני בקשר איתו, אני בעצם ניזון מהנקודה הזו גם כן. זאת אומרת, בכל אחד מהאנשים שיקרים לי ואני בקשר איתם, יש נקודה ששייכת לי. זה רעיון מעניין, כי בכל בליבך יש נקודה ששייכת לי. ובליבי יש נקודה ששייכת לך. ואם אנחנו לא בקשר להכיר את הנקודה המיוחדת בו, אז משהו חסר אצל כל אחד מאיתנו. אם אני לא בקשר עם הנקודה הטובה שלך, אז עניין מסוים חסר בי. מה? כן, כן. זאת אומרת שזו אמנות מיוחדת, שבמיוחד בקשרים הקרובים שלנו, אלו שהם כבר הורים, צאצאים או חברים קרובים, כל מי שנמצא איתנו במעגל קרוב, אז יש איזושהי נקודה טובה. עכשיו, מה הוא אומר? ובחינה הזאת שיש בו יותר מחברו, הוא משפיע, הוא מאיר, הוא מעורר לב חברו. זאת אומרת, הנקודה המיוחדת שיש בי, נראית שלושת הביטויים, משפיעה מלשון שפע, ומאיר מלשון אור, ומעורר מלשון התעוררות. שפע, אור והתעוררות מהשינה יש בי, שאני יכול לתת לכם. ובכל אחד, אני זה משל, לא בגלל שאני יושב פה בבמה המוגבל. וחברו צריך לקבל ההתעוררות ובחינה הזאת ממנו. משפיע ומאיר ומעורר. משפיע, מאיר ומעורר. עכשיו, הרבה פעמים, ביחסים בין אנושיים, מה שגורם לנקודה הזו להסתתר ולעצור גם את השפע ואת האור ואת ההתעוררות שאני יכול לתת לזולת ולקבל מהזולת, זה הכעס. הרבה פעמים מה שעושה הכעס, שבוע שעבר דיברנו על הכעס בהיבט של השירות, שהכעס והשירות יורדים מאותו אזור רוחני. אבל הכעס הוא בעצם חוסם אותי גם מלקלות את הנקודה הזאת בתוכי, את הנקודה הטובה, וגם מלפתוח את עצמי לקבל אותה מהזולת. אז בעצם אני חסר פעמיים. והנקודה השלישית שיש זה הנקודה של הצדיק, זה לקבל ממורה דרך את הנקודה הטובה שמאירה בו. אומר רבי נחמן שההזנה שלנו הרוחנית היא באה משלושת הנקודות שאני חוזר אליהן. נקודה אחת זה נקרא מיני ובי, זה מתוכי, ממני ומתוכי. אני צריך ללמוד להיות בקשר עם הנקודה הטובה שבי, כזה עושים בהתבודדות, כביכול לקבל מעצמי. תחשבו על המושג הזה, האם אני פתוח לקבל מעצמי? אפשר לקרוא לזה מנשמתי או מהמהות שלי. האם את בקשר עם הנקודה הטובה שלך ומקבלת משם? והרבה פעמים, בן אדם שחסום ולא מקבל מהנקודה הטובה הפנימית שבו, משמיים יוצרים שיש סיטואציה שחרפות וביזיונות שוברים את ליבו, זאת אומרת שמערכות יחסים חיצוניות מתקלקלות, בשביל שנחב את הנקודה, שנחב את העניין ונחדש את הקשר עם ה... לקבל מעצמי. עכשיו, זה לא נשאר רק שם לקבל מעצמי. מי שנרדם בשלב הזה של השיעור, שנאמר בו שבן אדם צריך לקבל מהנקודה הפנימית שבתוכו, אז נשמע כאילו אנחנו חיים בתוך איזה מערכת סגורה, אבל לא. זה לק... אם אני בקשר עם הנקודה הטובה שבתוכי, יש לי גם מה להביא למערכות היחסים שלי. ואם אני בקשר עם הנקודה הטובה שבתוכי, אני פנוי גם לקבל במערכות היחסים שלי את הנקודה הטובה שבלב הזולה. וזה שאלה להורים, למי שכל אמא תשאל את עצמה, כל אבא ישאל את עצמו, האם המכיר את הנקודה המיוחדת שיש בלב בנך ובתך, שזכאית לתואר הזה שרבי נחמן אומר שבכל אחד מישראל יש דבר יקר מה שאין בחברו. עכשיו, שהוא בחינת נקודה, מושג נקודה זה יכול להיות גם פוטנציאל לא ממומש, או נקודה זה יכול להיות משהו לא מפותח, זה יותר נכון להגיד משהו לא ממומש, זה כבר קיים, זה כבר מופיע בחיים של הזולת, אבל זה עוד לא קיבל נפח. זה אתגר משמח להיות בקשר עם הנקודה שביני לביני, וגם לאפשר לזולת להשפיע. מי זוכר את שלושת הביטויים בעל פה? להשפיע, להאיר ולעורר. איזו מתנה זאת שאני נותן לזולת להשפיע אליי, להאיר לי ולעורר אותי. גם אם יש לי דעות בגלל כעסים מאוד לא מחמיאות על ילדים, ילדיי או בני זוג או כל אחד לפי עניינו. זאת אומרת שזה עצמו נתינה נפלאה, שאני מעורר את הזולת להשפיע את הנקודה שלו, להשפיע אליי, להאיר לי ולעורר אותי. אליי לי אותי. אליי לי אותי. עכשיו, המיוחד הוא שאנחנו כמו פאזל, ובכל אחד מאיתנו, הקדוש ברוך הוא נתן את הנקודה שאמורה, אנחנו יחד ממלאים את ה... לכן בכלל לעשות תהליך נפשי בקבוצה, זה תמיד הרבה יותר משמעותי מאשר אחד על אחד. הרבה פעמים בקבוצה כלכלית זה יותר זול לעשות עבודה באיזה סדנה בקבוצה, מאשר לעבוד עם המטפל אחד על אחד. אז בן אדם אומר, רק אם היה לי כסף, הייתי הולך ונהנה מהלוקסוס הזה של לתפוס את המטפל הנודע למפגש אחד על אחד. אבל על פי רבי נחמן, אין מה להשוות מה שאפשר לקבל בעבודה הקבוצתית מאשר באחד על אחד. כי באחד על אחד מקסימום יש את הנקודה שלי ואת הנקודה של המטפל, מתוך הנחה שאנחנו מזינים אחד את השני. אבל בקבוצה אנחנו מקבלים את כל, כולם מקבלים את הנקודות של כולם. אם זוכים שיש הנחיה טובה ונכונה, ואנשים גם באים בפתיחות, הפתיחות האמיתית זה שאני מסכים לאפשר לזולת להשפיע על העיר ולעורר אותי. וממילא אני מסכים גם להשפיע על העיר ולעורר אותו. מעצם זה שאני מקבל את הנקודה שלי. אז אני נדלקתי עכשיו, למרות שאני מכיר את הטקסט הזה זמן רב, אבל לא נתתי תשומת לב לשלושת המילים הללו, להשפיע, להעיר ולעורר. אז תרשו לי להתפעל מאמוציות, להשפיע, להעיר ולעורר. להשפיע, להעיר ולעורר. וכל אחד מאיתנו, ככה הוא באמת, בוא, אני התחלתי משפט אבל אני אעצור אותו, איך באמת מבזים מישהו שבאמת משדרים לו, אין לך מה להשפיע, אתה לא מאיר, אתה לא מעורר. בדרך כלל שמבזים מישהו, זה ההפך מלגלות בו ערך. לחרף מישהו, זה ההפך מלראות בטוב. בעצם בחרפות וביזיונות מקצועיים, אומרים לזולת, לא, אין לי שום דבר לקבל ממך, לא. יכול הנקודה הטובה שבכלל לא רלוונטית, וזה יכול לשבור ליבו של אדם. אז אומר רבי נחמן, התיקון הזה, קודם כל בו אתה תפגוש את הנקודה הפנימית שלך, את הנקודה השייכת ללבך בעת הזאת. ולפעמים זה מתנה גדולה מאוד, שהחרפות וביזיונות שוברים ליבו של אדם, כי הם שוברים בעצם איזו מציאות חיצונית, שאם היא לא הייתה נשברת, הוא יכול לבלות בה שנים רבות, בלי לפגוש את מה שבאמת יש לו לתת לעולם. ורק כשבן אדם פוגש באמת את מה שיש לו לתת לעולם, הוא יכול לפגוש באמת את מה שלעולם יש לתת לו. זה תלוי אחד בשני. עכשיו זה גם מובן העניין זה שלא טוב להיות האדם לבדו, כי אם הוא לבדו, חסרות לו הנקודות שהבורא שלח לו והצפין אותם בלבבות של אחרים, ועל ידי שהוא ילמד לתקשר איתם, אז הוא יגיע לשלמותו, כביכול, קדוש ברוך הוא, שם חלקים שלי בלבבות של אחרים. הוא אומר, שתלמדו להיות בקשר, אז החלקים שלך יחזרו אליך. והחלקים שלהם, שהפקדתי אצלך, יחזרו אליהם, אבל אם אני רק עם עצמי, אני מחזיק חלקים שלא שלי, שהם לא יכולים להזין אותי, והחלקים ששלי לא מגיעים אליי. גבל. ולכן, יש פה עבודה מיוחדת, לעורר את הזולת להשפיע את הנקודה שלו. תראו, חרפות וביזיונות זה טוב אם זה מגיע משמיים, אני לא מזמין את זה, אבל אם זה מגיע, אני לומד לעשות, למצוא בזה ברכה כמו שנאמר פה, אבל בשום אופן אני לא אמור ליזום חרפות וביזיונות אל הזולת בשביל שיעזור לגלות את הנקודה שלו. מה שיעזור לו לגלות את הנקודה שלו זה אהבה בלי תנאי. על עצמי אם זה קורה באופן בלי מתוכנן, אני לומד לעשות עם זה עבודה. במקום אחר רבי נחמן מדבר, הוא לוקח את הפסוק של דוד המלך, אומר, בקמים עליי מרעים תשמענה אוזני, צדיק התמר יפרח. ולרבי נחמן יש שיטה כזו, שכל קושי שמגיע הוא בעצם נועד לרומם אותי. אז הוא אומר ככה, בקמים עליי מרעים, שקמים עליי אנשים רעים שרוצים לעשות רע, תשמענה אוזני, שבאמת כל מה שהם עושים זה שאני אעבור איזשהו קושי לגלות בתוכי טוב שאחרת לא היה מתגלה. זאת אומרת, בקמים עליי מרעים, תשמענה אוזניי. אוזניי יכולות לשמוע, יש שתי אפשרויות. אופציה אחת לשמוע שהמצב על הפנים והם עושים לי רע, ואופציה שנייה, בקמים עליי מרעים, תשמענה אוזניי, שהם בעצם אומרים לי, צדיק התמר יפרח. כי בכל הקשיים אומרים לי, עלה למעלה עלה. אבל זה ממש העניין של הבחירה שלנו. אם הזכרתי את הטקסט הזה של הבקמים עליי מרעים, אני אזכיר שם עוד כמה שורות שהן משמעותיות, כי ידוע שכל דבר הוא משמעותי. בואו נראה רק את ה... זה ההמשך של הפסוק בתהילים, לא של הטקסט בליקוטי מוהר"ן. אני רוצה להיזכר, יכול להיות שזה תורה עזר, ריש עין זין. כן. אומר דא, כשיש מחלוקת על האדם, אין לעמוד עצמו כנגד השונאים. לומר, כמו שעושה לי, כן אעשה לו כנגדו. למה? כי זה גורם שהשונא יבוא למבוקשו, לראות בו חס ושלום מה שהוא רוצה לראות בו. רבי נחמן מספר לנו על חוק רוחני נסתר, שאם יש לך מישהו שונא שרוצה לעשות לך משהו רע, ואתה אומר, אני אעשה לו בדיוק את מה שהוא רוצה לעשות לי, אז אומר, על ידי זה שאתה רוצה לעשות לו את מה שהוא רוצה לעשות לך, אז הוא משיג את מה שהוא תכנן. כי בכל בן אדם לא יכול לעשות לך רע בלי שיתוף פעולה שלך. והשיתוף פעולה שלך זה לרצות לעשות לו מה שהוא רוצה לעשות לך. נשמע כמו גנן גידל דגן בגן, או... אבל התקלעתם או שלחזור על זה שוב? בן אדם רוצה לעשות לי משהו רע, חס ושלום. עד לפה בסדר? זאת אומרת, זה לא בסדר, עד לפה מובן? כן. עכשיו, מה אמור אדם נורמלי להגיב? אני אעשה לו מה שהוא רוצה לעשות לי. בשם הנקמנות או בשם ההישרדות. עד לפה מובן? אומר רבי נחמן, תדע לך שאדם שרוצה להזיק לך, ההזק הזה לא יכול להתממש בלי שיתוף הפעולה שלך. מהו שיתוף הפעולה שלך שיגרום להזק של הזולת להתממש? זה כשתרצה לעשות לו את מה שהוא רוצה לעשות לך. עכשיו זה יותר מובן? אז הוא אומר רק אדרבה, ראוי לדון אותם לקו זכות ולעשות להם כל הטובות. בחינות ונפשי כאפר לכל תהיה. כמו האפר. הכל דשים עליה, והיא נותנת כל הטובות, אכילה ושתייה וזהב וכסף ואבנים טובות, הכל היה מן האפר. כמו כן, אף על פי שהם חולקים עליו ומבקשים רעתו, אף על פי כן יעשה להם כל הטובות כמו האפר כנל. עכשיו הוא אומר משל, והמשל הוא יהיה הרבה יותר מובן. כשאחד חותר תחת בית חברו, אם הוא יעמוד עצמו ויחתור גם כן כנגדו, אזי בוודאי בקל יבוא החותר למבוקשו. אבל כשאחד חותר וחברו עומד מבפנים ושופך אפר ועושה תל כנגדו, אזי מפיר מחשבתו ואינו יכול השונא לעשות מבוקשו. כמו כן אין לעמוד כנגד השונאים לעשות כנגדם, שזהו בחינת שחותר גם כן כמו השונא, שעל ידי זה יכול לבוא למבוקשו בקל. ממש נותן דוגמה שמישהו חופר מנהרה אליך, ואתה מתוך הבית חופר מנהרה אליו. ואז יהיה לו הרבה יותר קל להשלים את המלאכה. מה זה? אז הוא אומר ככה, כל מה שקשור באמת להגנה עצמית, בוודאי בן אדם שצריך לעשות. אבל פה כנראה שלא מדובר על סכנה, אלא במובן של נקמנות, אלא במובן לרצות שיהיה לו רע. אם זה בקטע של הגנה עצמית, זה דבר מתוקן. אבל פה זה יותר בנפש, זה כאילו לרצות שיהיה לו... עכשיו זה דבר לא קל. דבר לא קל. עכשיו אני חוזר טיפה אחורה. עיקר הכעסים שיש לאנשים בחיים זה שהנקודה שלהם, הנקודה היקרה שיש בהם, מה שאין באחר, לא ניתנת לה הזדמנות להתגלות. זה עיקר הכעס שיש בעולם. עיקר הכעס שקיים בעולם, שהייחודיות, מתנת אלוהים שניתנה לי, אין לה מרחב להתקיים. והמרחב הזה יכול להתקיים, קודם כל על ידי שיחה בין שניים, כשהמכוונות בשיחה, בדרך כלל אנחנו בשיחה, בן אדם שלא עושה עבודה עם עצמו, שלא מעורר את המודעות, הוא כל הזמן חושב איך להשמיע את עצמו יותר. אדם שבמודעות רוצה להיות בנתינה אמיתית, אז בשיחה הוא קשוב בצורה כזו, שתאפשר לזולת להשפיע ולהאיר ולעורר עם הנקודה הטובה שבו. וזה גם סוד הזוגיות. כי מה אחד הדברים המשמעותיים שיש בזוגיות? שאנחנו מחפשים מישהו שיוכיר את הנקודה המיוחדת שבי, ושהוא ירגיש אפילו שהנקודה המיוחדת שבי היא עבורו זה שפע, אור והתעוררות. ושהנקודה שבו הפנימית עבורי היא שפע אור והתעוררות. זה הכי נחמד תוך כדי שיעור שאפשר ככה שתיקות ארוכות לתת לדברים להדד. לתת לדברים להתגלות. באמת הנקודה הפנימית היא קשורה בפה, בדיבור נכון. הטוב הזה מתגלה בדיבור. דיבור זה גם הנהגה. דיבור כתוב דבר אחד לדור ולא שני דברים לדור. אנחנו רואים שחז"ל מתייחסים למושג דבר זה מנהיג. בן אדם יכול להנהיג את חייו דרך הדיבור. במיוחד בשיחות התבודדות שלו עם הקדוש ברוך הוא. כידוע שיש דומם צומח חי ומדבר. והדבר הכי שמאפיין את האדם זה היותו בוחר. אין שום יצור בבריאה, לא מעל האדם ולא מתחת לאדם, שיש לו כוח בחירה. רק לאדם. אז לכאורה צריך להגיד, דומם, צומח, חי ובוחר. אבל אומר רבי נתן, שעיקר הבחירה שלנו זה על ידי הדיבור. כי באותה שיחה מול הקדוש ברוך הוא, שרב דחן קורא לזה התבודדות, שיחה אישית, ספונטנית, על בסיס יומיומי, בן אדם מביע את רצונותיו בדיבור. כי עיקר הרצונות, בסופו של דבר, הצורה שבה בן אדם חי, זה אומר שזה התגשמות רצונותיו באופן מסוים. אם היו לו רצונות אחרים, אז משהו בו היה נראה אחרת. עכשיו, זה לא במובן של להרגיש רגשות אשם, אלא יותר לתת תקווה לעתיד, שכמה שנהיה חזק ברצונות האחרים, איך אני רוצה להיראות, ככה זה יקרה. והמושג הזה, אין דבר עומד לפני הרצון, זה אין דבר שמונע ממני לרצות. זאת אומרת, בעולם המעשה יש מניעות, יש דברים שאני יכול להתקשות לממש אותם. אבל לרצות, ואני יכול כל הזמן. ועל לרצות זה לדבר את הדברים. לעשות מהם תפילה, לעשות מהם שיחה מול הקדוש ברוך הוא. ולרצות את זה יום אחר יום. וגם לתת מקום, יותר מקום לדברים שבאמת חשובים לי, שבאמת בעלי ערך עבורי. כי יש מחשבה, דיבור ומעשה. הרבה פעמים כשיש דבר שהוא, אנחנו לא רואים שום דרך איך להופיע אותו בתוך חיי המעשה, אז אנחנו מתייאשים. כי באמת בעולם המעשה כרגע אין לנו מה לעשות, אבל בעולם הדיבור ובעולם המחשבה. ולשיטת רבי נחמן, לפעמים הדיבור הוא יותר עמוק מהמחשבה. זה קשה קצת להגדיר את זה, אבל הוא אומר שכביכול מימד הדיבור הוא מגיע ממקום רוחני יותר עליון מאשר המחשבה. שכביכול, הרבה פעמים תוך כדי שיחה, אנחנו רואים שהמחשבה בעצמה ניזונה ממה שעלה תוך כדי דיבור. יש דיבור שהוא נפעל על ידי המחשבה, אבל יש מחשבה שהיא נפעלת על ידי דיבור. למי שחווה פעם שיחות שהגיעו שיחות עמוקות שהגיעו להתפתחויות מאוד מעניינות, מאוד עמוקות, שזה מעצם הדיבור שהתרחש, שניתן לו להיות. רבי נחמן לשיטתו טוען שהדיבור הוא מרובד יותר נשגב מאשר המחשבה. זה קצת קשה להבין, כי הרבה פעמים אנחנו יודעים שאנחנו מדברים את מה שאנחנו חושבים. זה נכון, אבל יש גם מימד שכביכול השפע או ההשראה בא לי בדיבור, ואז המחשבה מקשיבה לה לדיבור שבא דרכי. ומי שמרגיש שהדברים לא מובנים, זה בסדר, זה בתקן. אבל אם יש מישהו שירגיש שזה כן מובן לו, הניסיון הזה להסביר שיש פעמים רובד של דיבור, וזה, אומר רבי נחמן, זה מה שקורה בהתבודדות, שבן אדם לוקח לו כל יום כמה דקות לדבר עם הקדוש ברוך הוא, בפה, ממש. ולא... כן. ממש כך. בעצם כל שיחה, אבל שאני בא באמת במודעות, בחברות של לקבל אחד מהשני, להקשיב לו, לתת מקום. זה הפרויקט הכי נצרך היום בימינו. להיות בקשר עם הנקודה הטובה שבי, ולא לצפות שהזולת יגלה אותה, ולהיות קשוב לנקודה הטובה שיש בזולת. זה ממש אפלה ואפל. וכשזה קורה, המאורעות החיצוניים פחות משפיעים עלינו. תמיד מאורעות חיצוניים ישפיעו עלינו, אבל יש הבדל במשקלים שהמאורעות החיצוניים, האם זה כל החוויות הרגשיות שלנו רק בגלל אירועים חיצוניים, או המלאות שלנו האם היא רק בגלל אירועים חיצוניים, או גם עם משהו פנימי. יש עוד עניין שמונע מאיתנו לגלות את אותה נקודה שבתוכנו. ולפעמים אנחנו יותר מדי מאמינים בסיפור שלנו. יש משפט כזה שראיתי אותו ככה בכמה ספרי מודעות. חשבתי פעם לייחס את זה למישהו אחד את המקור, וראיתי שזה בשימוש רב בכל מיני אסכולות. מי תהיה בלי הסיפור שלך? מי תהי או תהיה בלי הסיפור שלך? כל אחד מאיתנו יש סיפור, מה עשו לו, מה לקחו לו, מה עבר בילדות, מה עבר בזה, מה... והסיפור הזה הוא מכתיב לנו את הדימוי שלנו, הסיפור הזה מכתיב לנו את ההתייחסות לעצמנו, הסיפור הזה מכתיב לנו את ההתייחסות לחיי היום-יום. ולפעמים באים שאלה פשוטה כזו, מי תהי בלי הסיפור שלך? יש לך סיפור מאוד מעניין, איך היו ההורים והאחים, ומה קרה בילדות, ומה קרה, שבגלל זה כביכול מאוד מוצדק למה אנחנו מרגישים, לא יודע, קורבנות או לא שמחים, או כל אחד והמילוי שלו. ולפעמים נראה לנו שצריך הרבה שנים לרפא את הסיפור בשביל לבחור בטוב. ויש גם שאלה נורא פשוטה. מי תהי או איך תהיה בלי הסיפור שלך? עכשיו, זו שאלה שלא קל לשמוע אותה, גם לא קל לחשוב עליה. מה? זה לא ציני, זה ממש נקודה למחשבה. לפעמים זה נראה לנו בכלל לא לגיטימי לחשוב על זה. בגלל האמונה בסיפור שלך, אז באמת ההשכמה שלך מחר בבוקר היא לא באמת עם התחדשות, היא ממש, זה משהו נגזר של הסיפור שלך. להיות בי הסיפור שלך זה לקום, שהיום הולכת לישון ככה, לא חייבים לקום בבוקר, יש עוד מקום אחר לגמרי. אבל צריך לקבל את מימד החופש לחשוב את זה. זה לא מה שצריכה להיות בי הסיפור. רק להיות פנויה לחשוב על האפשרות מי תהי בלי הסיפור. תנסי לחשוב על זה לא פעם אחת, לא יום אחד, משך כמה ימים, ותראי שזה עולות מחשבות מאוד מעניינות. בלי הסיפור נגלה שאנחנו מרגישים משוחררים, יצירתיים, נוכחים. מלאי אהבה, הרבה דברים קורים, בדרך כלל דברים טובים קורים בלי הסיפור. מה? או כמו האדם שאיבד את הדיכאון, זה מה ששמעתי בהתחלה ועדפתי להצמד לגרסה הראשונה ששמעתי. איבד את הדיכאון, מה הוא יעשה? סיפר לי חבר שהיה לו קושי גדול באיזה עניין עם מישהו מהמשפחה, אבל קושי שליווה אותו שנים והטריד אותו ולקח לו משלוותו, ואומר, העניין הזה הסתדר אחרי עשרות שנים. אומר, אבל עוד לא הפנמתי שזה הסתדר, אני עדיין אוחז בסיפור שזה תקוע. אומר, אבל באמת זה הסתדר, אבל אני מוצא את עצמי אומר, חושב שהבעיה עוד פעילה. זה אותו, כי בכל הסיפור, כן, ולפעמים הסיפור עצמו הוא הוא זה שיוצר את המציאות. כביכול, ההיסטוריה שלנו זה סיפור. אפשר לשים סיפור אחר. או אפשר להגיד, לשים פרק סיום אחר. הרבה דברים אפשר לעשות. עכשיו, זו שאלה שלא עונים עליה בבת אחת. מי תהיה בלי הסיפור שלך? זה רק שאלה בשביל לעורר את הסקרנות. אין פה דרישה להיות במקום הזה. יש פה הזמנה לראות איך זה נראה. עכשיו, למה אני אומר את זה? כי הסיפור שלנו הרבה פעמים זה המסך מלפגוש את הנקודה היקרה שיש בי שאליה אנחנו מדברים, ואת הנקודה היקרה שיש אצל האחר. הסיפור שלי מונע ממני להשפיע, להעיר ולעורר את הברכה שקיימת בי, ומונע ממני לקבל את מה שיש לזולת להשפיע, להעיר ולעורר כלפיי. אז עכשיו אתם תראו שזה מאוד מעניין ללכת עם המחשבה הזאת. תרשמו את זה, תנסו כל יום לחשוב על זה, בלי למהר לתשובה. קודם כל אני צריך להיות בקשר עם הסיפור שלי בשביל להיפרד ממנו, או אפילו לא להיפרד, רק לחשוב על השאלה מה נהיה בלי הסיפור. צריך לדעת מה הסיפור ומה ההשלכות שלו כרגע על חיי. יש לי סיפור, בגלל זה אני נראה ככה, בכל מיני היבטים. זהותית, כלכלית, זוגית, הורית, כל מיני, יש לי סיפור. שכתוצאה מהסיפור הזה חיי כפי שהם, שהם אחד הפעמים. ועכשיו על העניין הזה, מי אני אהיה בלי הסיפור. עכשיו, אבל תזכרו, זו שאלה שהיא באמת מזמינה. אני לא אמור לדעת מה התשובה, אני גם לא אמור להגיד לכם מה התשובה. כל אחד שבאמת מנסה להקשיב לזה, מי תהיה בלי הסיפור, כל מיני דברים יכולים להתגלות. אבל פה הזכרתי את זה בהקשר שלפעמים אנחנו כל כך אחוזים בסיפור, שאנחנו לא נותנים לנקודה היקרה שבתוכנו להתגלות. קורא לזה הנקודה היקרה, זה ביטוי של רבי נחמן. כל אחד בישראל יש נקודה יקרה מה שאין בחברו. כי לפעמים הסיפור והנקודה היקרה לא הולכים ביחד. מה ההפך מלהשפיע? תראו, להשפיע, היום בעברית המודרנית, זה משמש גם לביטויים שיש בהם אסוציאציה לפעמים קצת מקוותת, כמו השפעה פוליטית או... אבל המילה במקורה בעברית, להשפיע זה מלשון להעניק שפע. מה ההפך מלהשפיע? מה? עוד אפשרות. תראו, בסוף מה שקובע זה התשובה שאליה אני מכוון. מה? עבר להשפיע זה לקחת, לקחת במובן הלא טוב, כאילו לנוק מהזולת בכוח, לקום להעניק, כזה ליטול, כאילו לשאוב אנרגיה, כן. ולהעיר. מה ההפך מלהעיר? להחשיך. ומה ההפך מלעורר? להרדים. תחשבו שאם אני בקשר עם מישהו, והחוויה שלי שהוא, במקום להעניק שואב ממני, במקום להעיר מחשיך לי, ובמקום לעורר כבכל מרדים, לאו דווקא מרדים במובן של משעמם, כאילו לא מעורר בשום חיות חדשה, זה אומר שהוא לא בקשר עם הנקודה שלו. או שאני לא פתוח לקבל את הנקודה שלו. ותחשבו איזה חיים אלו מבורכים כשבן אדם בקשר עם אותו משאב אלוקי שניתן בו, שבאמת שהוא בקשר איתו, הוא נותן שפע לעולם, הוא נותן אור לעולם, והוא מעורר חיות אצל אלו שסביבתו. עכשיו לראות את זה גם אצל הזולת, לא במובן של לדרוש את זה ממנו, אלא לבוא בפתיחות ולראות אפילו מישהו שקשה לנו איתו, והוא בכל זאת מהמעגל הקרוב שאנחנו לא יכולים, יש אנשים שאנחנו יכולים לבחור לא להיות עם קשר, אבל יש מעגלים שהם שמה. ולבוא דווקא בפתיחות, גם אם אני לא רואה את זה מיד, איזה שפע הוא מעניק לי, ואיזה אור עובר דרכו. ובמה הוא מעורר אותי לטובה. מה? אז מה השאלה? הוא מביא... אנחנו באמת במקומות שזה קשה, או שזה אתגר שהוא למעלה מפי כוחותינו, אין לנו עניין להישאר בכזה מקום, או לטפח כזו שיחה. הדברים פה נאמרים כשבכל זאת יש עם מי לדבר. עכשיו, יש לפעמים, כפי שפתחנו את השיעור, שאנחנו חווים ביזיונות שאין לנו ברירה, יש איזשהו עימות שאנחנו לא יכולים להימלט עם הנדרה. ואנחנו אומר, חרפות וביזיונות שוברים ליבו של אדם, והתיקון הוא שיקשר את ליבו לנקודה השייכת לליבו בעת הזאת. זאת אומרת, התיקון הוא לראות את החרפות וביזיונות, כי החרפות וביזיונות הן יכולות לשבור רק את הלב החיצוני. אנחנו בדרך כלל משמשים בביטוי לב לתאר משהו פנימי. בשפה של רבי נחמן, הלב הוא באמת פנימי, אבל יש פנימיות של פנימיות. והוא אומר, מה שאנשים מבחוץ יכולים לשבור לנו, זה רק את החיצוניות של הפנימיות. ובפנימיות של הפנימיות, לעולם יד זדים ויד זרים לא יכולה לגעת שם. ולהפך, שזדים וזרים שוברים את החיצוניות של הפנימיות, זה הזמנה בשבילך. לפגוש את הפנימיות של הפנימיות, שזה פח שמן בחותמו של כהן גדול, שממנו נעשה נס חנוכה. זה עד כאן להיום. בהצלחה בשיעורי בית, למצוא את הנקודה היקרה שבנו, אבל תזכרו את שלושת המילים, חזרנו להם הרבה, אבל מה הם שלושת המילים שמאפיינות את הנקודה היקרה שיש בנו, שעל ידי אנחנו יכולים להשפיע, להעיר ולעורר. להשפיע, להעיר ולעורר. וממילא, אבל הוא אומר, לא סתם להשפיע, להעיר ולעורר, למרות שכבר אנחנו במנגינת סיום, רק... משפיע ומאיר ומעורר לב חברו. עכשיו, ששני חברים במודעות, זה ממש מתנה נפלאה, כי גם אומר, וחברו צריך להיקבל ההתעוררות. ששני חברים במודעות זה נפלא מאוד. אבל גם כשרק אחד במודעות, התהליך יכול להתחיל להתרחש. היו ברוכים. תודה על הקשב, תודה על הפנים המאירות.